שלום וברכה. אם יש לי מישהו את ההקלטה של הפעם שעברה, אני מעוניין. הנושא שאנחנו התחלנו לעשות בו בפעם שעברה הוא תורה או אמונה ומדע. מה? התחלתי את הדייקים, כן. אני מקווה שיש לכם את הדפים של פעם שעברה, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. לא הספקתי לצלם, לא כלום. כן, התחלנו להתעסק בפסקה אחת בספר אורות הקודש, חלק ב', הדנה בתורת האבולוציה. כאמור, אנחנו לא באים לשאול האם תורת האבולוציה היא אמת או לא. כי אנחנו לומדים תורה. אנחנו, בישיבה, לא עסוקים בשאלות מדעיות. לא ששאלות מדעיות הן לא חשובות, אבל זה תחום אחר מאשר תחום התורה, ולכן לא אכפת לנו מבחינה תורנית האם תורת האבולוציה היא אמת מצד המציאות או לא. וזה באמת לא חשוב. ייתכן שתורת האבולוציה היא אמת, ייתכן שלא. אבל מה היא נפקא מינה? אין לזה שום השלכה על אמונות ודעות שהתורה מלמדת אותנו. כי כפי מה שלמדנו בפעם שעברה, התורה, המדע בא לתאר את המציאות, ואילו התורה אומרת שהיא המשמעות של המציאות. ולכן לא ייתכן שתיאור יסתור משמעות, כיוון שמדובר פה על תחומים שונים לחלוטין. אף על פי כן, אנחנו שמחים כבני תורה כשאנחנו מגלים את תורת האבולוציה. לא משום שדעת התורה היא שדרך התפתחות החיים זה על ידי האבולוציה, כי כאמור אין לתורה עמדה בשאלה הזאת. יש לקדוש ברוך הוא עמדה בנקודה הזאת, אבל התורה לא גילתה לנו מה דעת הבורא בנושא הזה, ולכן אנחנו לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת. אבל הרעיון שיש בתורת האבולוציה מתאים לרעיונות שבתורת הקבלה בעיקר. ולכן אנחנו שמחים למצוא את הרעיון של ההשתלשלות גם בתחום הביולוגי. כן?
אנחנו בתור דודי תורה תמיד מייחסים את האמת, האמת כוללת הכל.
אנחנו בתור לומדי תורה מחפשים מהי האמת שהתורה מלמדת. אנחנו יודעים שהתורה לא לימדה אמיתות מדעיות. ולכן אם אנחנו רוצים לדעת מהי האמת בנושא ביולוגי, אנחנו נלמד ביולוגיה. כן. עולם קדמון ועולם נברא זה לא שאלה מדעית, זו שאלה פילוסופית. אין המדע יכול לגעת בשאלה כזאת, משום שכמו שאומר הרמב״ם, עולם קדמון, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם הנראה קדמון, ויכול להיות שבאופן קדמון יש עולם הנראה נברא. אלה הם לא שאלות שהמדע יכול להכריע בהן. ולכן הרמב״ם בעצמו אומר לך, כשאני מתאר את העולם בהלכות יסודי התורה, אני מתאר אותו כאילו הוא קדמון. לא שאני סבור הקדמות, אבל זה פשוט יותר מדויק כשאני בא לתאר תיאורים מדעיים. אז לא אכפת לנו כל כך. אבל הרעיון האבולוציוני הוא כן רעיון שאכפת לנו מבחינת המשמעות שלו. הרעיון של התפתחות הדרגתית של המציאות מוצא חן בעינינו. אם יתברר שזה אמת גם במישור הביולוגי, נשמח. אם לא יתברר דבר כזה, נתברר שבמישור הביולוגי אין אבולוציה, אז אנחנו נמשיך לדבר על אבולוציה בעולמות העליונים כפי שעשינו מדורי דורות. כך שבעצם אפשר לומר, הרעיון שבתורת האבולוציה מוצא חן בעיני אנשי סודות התורה. רק נשאלת השאלה, וזה מה שהתחלנו לגעת בו בשיעור שעבר, מדוע ההמון לא אוהב את תורת האבולוציה? מה מפריע להמון, להמון הדתי למשל, בתורה הזאת? למה זה כל כך מפריע? כן? למה זה מפריע להגיד שאדם בא מהקוף? כן, אז זה כבר התחלנו לגעת בפעם שעברה, שזה פוגע בכבוד של האדם. כן, אדם נזר הבריאה, אדם נברא בצלם אלוהים, לא ייתכן שהוא בא מקוף, אבל שהוא בא מבוץ זה לא מפריע לך.
הלכה
ביסוד, היהדות ביסוד
זה משהו קבוע, זה
הלכה קבוע,
אני לא
אוהבת
שיש שינוי, זה מפחיד.
זה כאן משהו עוד יותר מעמיק באמת. ההמון איננו אוהב שינוי. זה נראה לו כפירה. לקבל את השינוי זה נראה כפירה. אבל מה? מוכנים לקבל בלי בעיות שנשתנו התוואים ושביצים של היום זה חצי מהביצים של פעם, זה לא מפריע לאף אחד. כן? יש אנשים שאומרים שכביצה, מה שכתוב בגמרא, בהלכה, שיש דבר שיש לו שיעור כזית וכביצה, זה פי שניים מהביצים של ימינו. למה? כי הביצים התקטנו. מי אומר את זה? אותם האנשים שלא מוכנים לקבל את תורת האבולוציה. זה קצת קשה לי לקבל. אבל לכל פנים, כן, המושג שנשתנו התוואים. אבל זה ברור שזה לא מפני שדבר מסוים הוא כתוב. כי זה שמשהו כתוב זה לא נורא, תמיד אפשר להסתדר עם פסוק. מה, וכי זה קשה להגיד, הפסוק הזה הוא משל, או מדבר בסתרי תורה. כן, ברור שמה שמפריע לדתיים, מפריע להם התפיסה האבולוציונית. כן, שלהגיד שדבר שהוא אילאי, נשמה עליונה, חלק אלוה ממעל, שזה יבוא מהתפתחות מן הקוף, אדם מרגיש מבוזה, אבל כפי שאמרתי, אני לא הבנתי למה זה יותר טוב להיוולד מן הקוף, מן הבוץ, מאשר מן הקוף.
שאולי אם זה נכון, לא אם זה מתאים לכבוד, לא מתאים
לא, וזאת הטענה שמושמעת. אני הרבה פעמים שמעתי את זה, איך אתה יכול להגיד, האדם נזר הבריאה והוא יבוא מן הקוף? כן. זאת שאלה מדעית, אם המדענים מסכימים עם תורת האבולוציה או לא. זאת לא שאלה תורנית. אנחנו כאן לא באים להגיד תורת האבולוציה היא אמת, ועכשיו שדתיים יסתדרו עם זה. זה בכלל לא אכפת לנו. מה שחשוב לנו עכשיו זה לדעת מה מפריע לדתיים בזה. כן?
מה שאומר שפחות תוך גושה ילד מהבוץ משנה, כי התורה אמרה לנו שכתוב.
אתה אומר ויש שזה כתוב.
כן.
לא, ויש שזה כתוב זה לא מפריע לאף אחד, אני אגיד לך. כי כתוב גם בתורה של הקדוש ברוך הוא יש ציפורניים ויש שיש לו עיניים ושהוא צוחק ושהוא בוכה, נכון? ולכן הוא מפריע, ואני חושב שלרוב האנשים המאמינים זה לא מפריע לחשוב שכל זה לא נכון. דיברה תורה כלשון בני אדם, לסבר את האוזן. אם כן, זה לא חדש בתורה שאנחנו אומרים על דברים שהם משל. גם הרמב״ם אומר, איך אני יודע שהעולם נברא? האם בגלל שזה כתוב? אומר הרמב״ם, אם זה רק בגלל מה שכתוב, הייתי יכול לסדר את הכתוב אחרת. אלא יש סיבות אחרות מדוע אני עומד על זה שהעולם נברא ולא קדמות. כך אומר בפרק כ"ו מחלק ב' במורה נבוכים. כן, כך שזה לא כל כך מפריע. מה?
אין בוץ מקום, יש הבדל גדול.
מה ההבדל?
אה? אין כסדר את זה, זה קל לסדר את הדברים שממרת, אבל בין הדברים האלה יש מרחק גדול, איך לסדר הפסוק הזה.
לא הבנתי, אתה רוצה...
אני לא מסדר מה שכתוב בראשית, כפי שאנשים באים...
אני לא הבנתי. אתה מניח שמה שכתוב בספר בראשית זה תיאור פיזיקלי?
לא, ממש, אתה ש...
יש לי סתירה בתוך...
אפשר לסדר מה זה כתוב בפסוק.
אני אומר שהפסוק בכלל...
שזה לשון בן אדם, אז איך אתה מסדר?
אבל אני אגיד לך, הפסוק בכלל הוא דיבר על איך נברא האדם, בסדר?
מה הוא מדבר?
הוא מדבר מאיפה בא האדם, זה משהו אחר לגמרי. מפה בא האדם, יש לזה השלכה מוסרית חשובה, תדע שאפר אתה ולאפרת שוב. זה מאוד חשוב בשביל הענווה שלך שתדע שפעם היית בוץ. כן? אבל, אגב, יש לי לספר לך סוד, גם אני אפר. אני אכלתי צ'יפסים לפני שבאתי למכון מילה. אם כן, אני עכשיו בנוי מאפר. כן? הצ'יפסים האלה פעם היו אדמה. ועכשיו האדמה הזאת מרכיבה את הגוף שלי. אם כן, מאפר באתי. בסדר? אתה יכול להסביר את זה איך שאתה רוצה, כן? כן? ניסית, נכון, עצור. זה כאן נקודה חשובה מאוד מה שאתה אומר. ההמון אוהב ניסים ולא אוהב טבע. אומרת, אם זה טבע, זה לא הקדוש ברוך הוא, אם זה נס, זה הקדוש ברוך הוא, כן? זאת המחשבה ההמונית. שהיא כמובן טעות חמורה מאוד, היא אפילו כמעט כפירה. מה, וכי מה שהטבע עושה זה לא ריבונו של עולם? כן? אבל זה נכון שזאת הנקודה שמפריע, כן?
באפם
נשמת חיים.
נו.
לא אמרנו שהאדם הוא קוף, אנחנו אמרנו שהוא בא מהקוף. איך אמר פעם הרב אבינר? לא חשוב מאיכן באנו, העיקר שיצאנו מזה.
אם אנחנו נעשה מעלה מהחיות, הרי כתוב שאדם נגרו ביום אחד,
והחיות נגרו ביום אחר. לא, סליחה, עד כמה שאני זוכר, אגב, בספר בראשית כתוב שגם האדם, גם החיות נגרו ביום שישי. כן, הוא אמר שנברא ביום אחר, האדם והחיות. לפי מה שכתוב בתורה שלי, לא כתוב.
שאדם מעלתו יותר מהחיות.
זה נכון שאדם מעלתו יותר מהחיות. אבל לא אמרנו שאדם הוא קוף, גם תורת האבולוציה לא טוענת שאדם הוא קוף. היה קוף. אבל עכשיו הוא לא. כן?
יש אפשרויות שבהם אנחנו מרשים לעצמנו לומר שהפסוקים בתורה או בתנ"ך הם לא כפשוטם, והם כן כפשוטם. בעצם הוויכוחים בין המחנות שטוענים.
לא, אני אומר לך, זה לא משנה בכלל. על מעשה בראשית במיוחד כולם יודעים שזה סדרי תורה.
כן, אבל אני שואל מתי יש לי את האפשרות ואת ה...
זה נושא לשיעור אחר. זה נושא לישור אחר. מתי אנחנו אומרים שפסוק הוא כפשוטו, מתי הוא לא?
זה בעצם שורש המחלוקת.
לא, זה מה שאני מסביר לך. כי במעשה בראשית, כולם מסכימים שזה סדרי תורה. אם כן, מה שמפריע להם זה נושא אחר. כן.
והיה מקום לנשמה שיש כהן בבלתם. יש לנו נשמה כמו של קוף נקובה. יש לנו נשמה...
עוד לא הבנתי את הרביעי, אולי יש לנו נשמה של בוץ.
לא,
זה טוב. אז גם בקוף, נו, מה יש? כלומר, מה שאתם מדברים כאן על המעלה של האדם בתור מעלה יוצאת מן הכלל בפני עצמה, זה נושא אחר, כן? זה התורה לא דיברה, גם תורת האבולוציה לא מדברת מאיפה באה נשמת האדם, כן? על כל פנים, זה ברור שהתורה גם התייחסה לשאלה הזאת בפסוקים שעומדים לפניכם למי שיש לו את זה. כתוב כך בפרק ב', סך, פרק א' של ספר בראשית, בפסוק אבדלת, ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה וייחל. טוב, אם כן, מה אלוהים רצה שתוצא הארץ? אבל נעשה רשימה. א', נפש חיה למינה, 2, בהמה, 3, ורמס, 4, וחייתו ארץ למינה וייחל. מה פירוש וייחל?
שכן כך
נהיה. לא. וייחן הכוונה שהיה בערך כך. כל מקום שכתוב במעשה בראשית וייחן, הכוונה שזה לא היה כמו שהציווי היה. וייחן, בערך. כי זה המשמעות של המילה כן בעברית. כן זה כמו זה. אם היה, מה שכתוב, יהי... טוב, זאת שאלה תיאולוגית. אתם כבר שואלים איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ציווה וזה לא נהיה. כן? זאת שאלה אחרת לגמרי. שנוגעת בכלל לתפיסה אחרת של העולם, שלקדוש ברוך הוא יש כישלונות מתוכננים מראש. כן? זאת שיטת העבודה שלו. הוא מצווה על מנת שזה לא יצליח. בסדר.
יכול להיות שאחרי זה משתלם, מתפתח למשהו...
למשל, נו, אז אתה כבר נותן הסבר. בסדר? אני כאן מסביר את המשמעות של הכתוב. אנחנו לא באים לתרץ עכשיו קושיות תיאולוגיות. הכתוב אומר שזה לא יצליח. נכון. אם היה כתוב שהדבר, התכנון יצא לפועל, אז חוזרים על אותו הדבר. למשל, יהי אור, ויהי אור, לא ויהי חן. כי זה הצליח. כן? מה? כן, גם בסדר. כן?
כאן באופן סגנוני קשה לנו, ויהי הנפש חיה, ויהי בהמה, ויהי רמס, ויהי חייתו השדה.
אפשר להסתדר. קושיות סגנוניות לא הפחידו אף פעם את חז"ל. כן? היה כתוב ויהי נפש חיה וכו'. אבל נראה אגב מה קרה בפועל. פסוק כ"ה אומר ויעש אלוהים את, אני סופר עכשיו, חיית הארץ למינה, זה אחד, 2, ואת הבהמה למינה, 3, ואת כל רמס האדמה למינהו. מה חסר? וירא אלוהים כי טוב. כן, מה חסר?
נפש חיה.
נפש חיה לא יצא. מעניין. כלומר, מתוך רשימת ארבעה דברים שריבונו של עולם ציווה שיצאו מכוחות הטבע, יצאו רק 3. אז מה קרה עם הערבי? זה תירוץ כבר. איך אומרים, זה שלב ההסבר. כי למה לא לחזור על הכלל אחר כך? אם אתה צריך את הכלל בציווי, למה אתה לא חוזר עליו ביישום? ואם לא צריך אותו ביישום, אז אתה תגיד אותו בציווי. אמנם רש"י אומר מה שאתה אומר, כן? כי רש"י בא להסביר מישור אחר של הפשט. אני כאן מסביר מה כתוב. מה כתוב? אנחנו אומרים שנפש חיה לא יצא. עכשיו, מי זה הנפש חיה? זה האדם. איך אני יודע?
כתוב מיד אחרי זה, תקראו שלו.
כתוב בפרק ב' ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. אם כן, התוכנית הייתה שהטבע יוציא את כל שלבי המציאות עד האדם. למה הטבע לא הצליח? מבנה שיש פה תרתי לסתרי. האדם, בהגדרה, זה מי ש... מה?
מה התוכנית של הטבע?
תוצא הארץ, הארץ זה הטבע. התחתון. שהשרשרת האבולוציונית תגיע עד הרב קוק. ברור? כלומר, שמן האמבה הכל יתפתח, יגיע עד האדם.
במכה אחת.
לא יודע, במכה אחת, אולי תוך מיליארד שנה, לא אכפת לי. אבל לכל פנים זה לא הצליח. התורה כאן מעידה, ויהי חן, אבל נפש חיה לא היה. זאת אומרת... אני יודע. אז רש"י שם מסביר, כן? שהאדם זה הנפש החיה של כולם.
לא הבנתי למה המילה חן, המובן הוא לא
יודע, מאיפה היא? כמו. כן, משל, ונהי בעינינו ככה גבים, וכן היינו בעינינו. כן? קרוב לזה.
מה? עדיין לא ברור לי הנקודה.
מה לא ברור?
אם הבריאה, ברגע הבריאה, יבראו כל השלבים, פלוס השלב...
פה לא מדובר על רגע הבריאה, מדובר על תוצאי הארץ, כן? לא מדובר עכשיו על משהו חדש. מדובר כאן על תהליכים אבולוציוניים שצריכים לחול בתוך הטבע. אנחנו צריכים להגיע עד נפש האדם. והדבר הזה לא הצליח. מדוע? משום שלברוא את האדם, האדם בהגדרה זה מי ששולט על הטבע. ואי אפשר לטבע להוליד מה שחזק ממנו. ולכן זה מוכרח היה להיכשל. פסוק כבב. טוב, זאת שאלה, איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה שנועדים לכישלון?
לא, איך טיפה מהטבע להתגלות על עצמו?
כן, זאת השאלה.
אבל בעיקרון יש משהו שהקדוש ברוך הוא עושה דברים שלא יהיו מושלמים.
שגם לא ייתכן שיהיו. כלומר, הציווי היה שהארץ תוציא את האדם מתוך ידיעה ברורה שזה בלתי אפשרי.
אני מבין עכשיו לגבי האדמה, אחרי האדמה, ששם...
כן, כן, אבל אני אומר לך, בסדר. אז איזה קושיה צריך לפרץ? זה נושא יותר מדי רחב, יש לנו יותר מדי מעט זמן כדי שאני אוכל להתייחס לכל השאלה. תגובת הקדוש ברוך הוא לכישלון. פסוק כבב, ויאמר אלוהים נעשה אדם. אם ככה, אז אני אעשה בעצמי.
נעשה,
כן. מי זה נו?
אני
והארץ. אני והארץ, אומר הרמב"ן. או אני והאדם, כן, ביחד. אני ובדיני, כן, כל מיני ביטויים יש. על כל פנים, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו ובקדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל החיה. זאת אומרת, מכיוון שהטבע איננו מסוגל להוליד את מה שישלוט עליו, מה שיתגבר על הדטרמיניזם של הטבע, אז אין ברירה, אלא שתהיה התערבות אלוהית בדבר הזה, כן?
האדם שון אדמה, האדמה זה טבע.
נכון, אתה צודק. לכן אתה כאן למד שהמרכיב הגופני-ביולוגי של האדם כן יכול להיות מסופק על ידי הטבע. ולכן גוף האדם כן יכול לבוא מן הקוף. או מאיפה שיבוא. כל השאלה היא איננה על הממד הביולוגי של האישים של האדם, כי זה אפר מן האדמה. כל השאלה היא, מה עם חלק אלו הממעל שבו? שזה, באמת, הטבע איננו יכול לספק, ועל זה נאמר, ויפח בפיו נשמת חיים, והאדם בנפש חיה. כלומר, יש איזה ניצוץ של חירות באדם, שמשחרר אותו מן הכבילה שלו לחיים הביולוגיים, שזה באמת בא מן העליונים. עכשיו, לפי זה יש שתי אפשרויות להיות אדם. אפשר להיות אדם טבעי, בעל שכל טבעי, כמו שלמשל אריה יש לו כוח טבעי לטרוף, לצבי, לרוץ, לדג, לשחות, לאדם לעשות מחשבים. כן? וזה בסופו של דבר כישרון בהמי מפותח מאוד. אפשר אפילו להיות פרופסור ולהישאר אדם בהמי. כן? אבל... כלומר זה נקרא פרימיטיבי עליון, ויש אפשרות להיות אדם אחר, אדם שיש בו חלק אלוה ממעל, וזה באמת לא בא מן הטבע. עכשיו, לפי זה, האבולוציה מתארת את כל התהליך של ההתפתחות מן האדמה עד האדם הטבעי, עד השכל הטבעי. יש לזה שם בתורה ליצור הזה. בפרק ג' של ספר בראשית, פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. מה פירוש המילה ערום? חכם, נכון? ערום זה חכם. זאת אומרת, כאן יש תיאור בתורה של החיה החכמה ביותר מכל החיות. מי זה? מה?
האדם.
האדם, ערום. מי שהתורה קוראת לו הנחש, זה האדם החכם מכל חיות השדה. כלומר, זאת החוכמה הטבעית הנובעת מכל ההתפתחות הביולוגית. למה קוראים לו נחש? כי זה מה שהשכל הטבעי עושה, הוא מנחש. כי נחש ינחש, איש אשר כמוני. ברור?
אז מה? אז בחבק הוא מחתית עצמו.
זאת אומרת, הפיתוי של האדם...
זה משהו מבחוץ, זה לא משהו מבפנים. אם אנחנו אומרים שהנחש הוא האדם...
זה האדם עצמו. זה שתי נטיות
שיש בה...
לא, זה אותו הדבר. זה שתי נטיות שבנפש האדם. האם להישאר נחש או כבר להיות אדם? מה הוא מובן?
האם להמשיך לנחש או שנתחיל...
או להיות נפש חיה. כן, זאת כל השאלה. כן. כן, שהוא יהיה משועבד לשכל העליון. כן, זה עניין. אגב, הוא ישוף חרוש, ואתה תשופנו עקב. כן? או למשל, אל האישה אמר, והוא ימשול בך. כל זה חוזר אחר כך בדו-שיח עם קין. שאומר, אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אם כן, אתה רואה שמה שהתורה אומרת במפורש את הנמשל של המשל שבגן עדן. המשל, נחש, אישה. הנמשל, זה יצר הרע. התורה אומרת את זה במפורש פשוט. כן?
גם
מדוע במדע
שזה לא
סוג את התורה,
סתם דומה, אם שעולם מבית שלפני שיש מנושה. תורה, והיו בעלי חלק שנים כמו
שישה מזלפן. אין שום קשר לעניינים האלה. אני מסרב לקבל פרשנות כזאת.
למה?
בגלל שזה בא לומר... שהתורה והמדע מדברים על אותו הנושא. אני חולק על מה שאתה אומר, ואני אסביר לך למה. אני מכיר את הפירושים האלה. הפירושים האלה מקטינים את התורה. הם באים להגיד שהתורה דיברה על מה שהמדע מדבר עליו. אין שום קשר בין הימים שהתורה דיברה עליהם לבין מה שהמדע קורא ימים. זה לא זמן בכלל. מובן? אלה הם מישורי מציאות. אין להם בכלל שום קשר לזמנים. התורה לא דיברה על זה, וגם ממילא לא תביע מעולם עמדה בנושא הזה. הם הגיעו לזה על ידי פחמן 14 ועוד כמה נטויים כאלה, וייתכן שהם צודקים, ייתכן שלא, זה גם לא אכפת לי. זה שאלה מדעית מעניינת, אבל אין לזה שום השלכה עם התורה. זאת אומרת, התורה לא אכפת למה תחשוב בנושא הזה. כתורה. לקדוש ברוך הוא יפת שאתה תדע כאדם את הנושא הזה, כי אתה אמור גם להיות מלבד תלמיד חכם גם איש מדע, אבל לא כי תלמיד חכם אתה יודע בין כמה העולם. נכון, לא אכפת לי מה יעקב או לא. אני רק אומר שהרעיון שהיעקב יתפתח הוא רעיון יפה המתאים לסתרי תורה. כן? לא חייב להיות מתאים. כן?
אני חושב שההבדל בין הסתרות הטבעי בין שכל
עליון, השכל הטבעי זה הכישרון הטבעי שיש לאדם לחשוב.
זה
בא בדרך בדרכי אבולוציה אולי.
מה?
החלק אלוה ממעל, מה שגובר על הטבע, שזה למשל נשמת ישראל. הרי מצרים הייתה תרבות שתחת הנחש. כן, זאת הייתה תרבות ששמה במקום התפילין שלה, איפה שאנחנו מניחים תפילין, הם שמו נחש במקום תפילין של ראש, וגם צמיד בצורה של נחש במקום תפילין של יד. זאת אומרת, זאת תרבות שכולה משועבדת לחוקיות הטבעית, ולכן איננה מאמינה שאפשר לצאת מעבדות לחירות, בשום מובן, לא במובן הפוליטי, לא במובן הטבעי. יציאת מצרים גילתה כי לא נחש ביעקב. אפשר לגבור על הדטרמיניזם הזה, כי יש מרכיב בנפש האדם שבא מן העליונים. ולכן אפשר לצאת מעבדות לחירות. כן?
שכל הטבעי הוא כולל גם כל
כל מה שלומדים באקדמיה. כל זה זה השכל הטבעי.
דמיון ורגשות...
כן, כן, כל זה שכל טבעי. יש כמובן דמיון עליון שמתגלה לנביאים, למשל, כן? רגשות עליונים. כן.
אפשר עוד לדבר את הנחש, מה זה בדיוק באדם?
זה השכל הטבעי.
מה זה אומר השכל הטבעי?
זה הכישרון הטכנולוגי, הפילוסופי, האומנותי, הפסיכולוגי. כל זה שכל טבעי. אבל כל זה נתון לחוקים. יש חוקים פסיכולוגיים שהפסיכואנליטיקה חוקרת, יש חוקים לשכל שהפילוסופיה חוקרת אותם, במיוחד האפיסטמולוגיה, יש חוקים לגוף, יש חוקים לדמיון. כל הדברים האלה הם חוקים. אי אפשר להשתחרר מזה לפי הנתונים של השכל הטבעי. אבל אפשר להשתחרר. מה?
מה זה האדם ימשול,
כאילו הוא ימשול, יש לנו ניצוץ אלוהי שנותן לנו בחירה חופשית ואפשרות לגבור על החוקיות הזאת. כן. זאת הנטייה, זה הפיתוי של האדם לא לקבל על עצמו את האחריות שיש בחירות. כי להיות בן חורין זה דבר מפחיד מאוד, אז אני אחראי על מעשיי. לא רוצה, מעדיף להישאר נחש. אהו? כן. לא. צריך לדעת את השם. וכדי לדעת את השם, צריך ללמוד מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אבל מעשה בראשית אין לו שום קשר למה שהמדע חוקר. לא, זה טעות. כשהתורה מספרת לך איך הקדוש ברוך הוא ברא, התורה לא מתארת לך את העולם הפיזיקלי. היא מתארת לפניך את העולם המטאפיזי, המקביל לעולם הפיזי. מובן? לא, היא לא מדברת על זה בכלל. אז הם טועים. המערה לא טעה, הוא לא אמר אף פעם את מה שאתה אומר.
לא, אבל הוא גם צורה פיזיקלית.
מה, את בריאת העולם? איפה?
הוא עושה כמה דברים במערה, יש כמה דברים של פיזיקה.
יש דברים של פיזיקה, המהר"ל התעניין בפיזיקה גם כן, למה לא? הוא השתמש במשלים פיזיקליים שהוא כבר ידע שהם לא נכונים. הוא לפעמים מסביר אגדות בחז"ל על פי הנחות מדעיות שבזמנו של המהר"ל כבר הופרכו והמהר"ל ידע שהופרכו. אבל הוא השתמש במשלים, בנתונים המדעיים הלא נכונים האלה כמשל. לא בגלל שהוא חשב שזה אמיתי. ברור? כן, אני אביא לכם אולי דוגמה, רציתי באמת לקרוא לכם מתוך דברי הרמח"ל. יש ספר פרקי דרבי אליעזר עם פירוש הרד"ל, רבנו דוד בוריה. אז בסוף ההקדמה שלו לפרקי דרבי אליעזר הוא כותב שלא להוציא נייר חלק, הצגתי כאן הערה שלפניי ביאור פרקי התכונה של פרקי רבי אליעזר. זאת אומרת, הרד"ל הביא כמה דברים כדי להשלים את הנייר, כן? כדי שזה לא יישאר נייר לבן בהתפסה, הוא הביא כמה דברים שהוא מצא בכתב יד, בין היתר דברים שכתב הרמח"ל. ראיתי להעתיק כאן קודם ביור הפרקים האלו את דברי החכם רבנו משה חיים לוצטו בפירושו על ההידרה כתב יד. פירושו על ההידרה זה הספר הנקרא אדיר במרום. מזה לשונו בקצרה, על מאמר חזה בפרק חלק מפני מה חמה שוקעת וכו', או עולם באקסדרה דומה. כן, אז כאן הוא מביא, רגע, אני לא רוצה לקרוא לכם את הכל. כן, נגיד לכם בקצרה, כי אני רואה שזה ייקח זמן להסביר כל מילה פה. יש במסכת פסחים דף צדיק ט' ויכוח באסטרונומיה בין חכמי ישראל לחכמי הגויים. חכמי ישראל אומרים גלגל חוזר ומזל קבוע, לא סליחה, גלגל קבוע ומזל חוזר, וחכמי אומות העולם אומרים מזל קבוע וגלגל חוזר. מחלוקת באסטרונומיה, שאני לא אסביר לכם עכשיו מה המשמעותה של המחלוקת, כיוון שזה לא נוגע לענייננו. יש מחלוקת באסטרונומיה. בסוף אומרת הגמרא שניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל והלכה כמותם. אומר הרמב״ם, למה הגמרא סיפרה את זה? כדי שנדע שבענייני מדע אנחנו לא מתווכחים. מי שצודק, צודק. זה סמכות של אסטרונום גוי, נבוא להגיד לאסטרונום יהודי, סלח לי, אמנם אתה תמיד חכם, אבל באסטרונומיה אתה איתה, אין בעיות, נקבל. אבל זה דברי הרמב״ם במורה נבוכים. אבל יש כאן שאלה, למה זה הובא בגמרא? ההסבר הוא כזה. כשחכמי ישראל דיברו באסטרונומיה, למה הם דיברו על אסטרונומיה? מה? איזה נפקא מינה הייתה להם? עם גלגל קבוע, מזל חוזר או היפר? לא, לא הייתה שום השלכה לעניין העיבור, שום דבר, שום הלכה לא יצא מזה. אלא, מסביר כאן הרמח"ל, הם התעסקו בסתרי תורה בכלל. הם בכלל לא התעסקו באסטרונומיה. אבל כשמדברים בסתרי תורה, משתמשים בשפה של משלים. ולכן, הם הביאו משל על פי האסטרונומיה שהם הכירו, כדי להסביר רעיון רוחני. אבל, האם היה אכפת להם אם הנתון האסטרונומי הזה הוא אמת או לא? לא היה אכפת להם. עכשיו, הם מדברים בבית המדרש, חכמי ישראל, משתמשים במשלים האלה. עוברים יוונים ליד חלון בית המדרש, שומעים את הרבנים שמדברים בענייני אסטרונומיה. על מה הם חושבים שחכמי ישראל מדברים? על אסטרונומיה. נכנסים לבית המדרש, אומרים לרבנים, סליחה, המחקר התפתח, בינתיים התברר שיש מסקנה אחרת. אומרים הרבנים, כן, כן, אתם צודקים, תודה רבה על האינפורמציה.
איך אפשר לקרוא את פרקד רבי אליעזר? כשקוראים
פרקיד רבי אליעזר,
לא יודעים אם
הוא
מדבר
בגשמיות. לא, שם זה בגשמיות. די בגשמיות שם. פרקיד רבי אליעזר בא להסביר תפיסה אסטרונומית של אותו זמן, כדי לחשב גם את העיבור. אגב, חישוב העיבור הוא נכון גם אם אנחנו לא נקבל את השיטה האסטרונומית הזאת.
כל הפרקים הראשונים,
שהוא מסביר
יום ראשון, יום שני, יום שישי.
שם זה סתרי תורה. חשבתי לדבר על פרקים ו' ז' ח' שם, שמדבר שם על אסטרונומיה. שזה באמת חישובים אסטרונומיים פשוטים. אבל מה שמדבר בהתחלה זה לא בגשמיות. מה שמדבר, מאיפה באים המים שבאבים, אם זה בא מן האוקיינוס או לא, כן? זה ברור שזה סתרי תורה שם. כן? אז אם כן, כשחכמי ישראל דיברו על אסטרונומיה, באו חכמי היוונים ואמרו, אנחנו חושבים שאתם מדברים על אסטרונומיה, אז יש לנו מה להגיד. הרבנים אמרו, טוב, בסדר. אנחנו לא רוצים לערב אתכם בסתרי תורה שלנו. ולכן אנחנו מוכנים לקבל את המסקנה שלכם בפיזיקה. כי לא על זה אנחנו מדברים בכלל. מי שיש לו זמן יסתכל בעריכות שמה בסוף הקדמת הרד"ל לפרקי רבי אליעזר. כן.
אני חושב שגם בזמן החז"ל היו טענות שהעולם קדמון, לא קדמון.
כן, ודאי.
אז למה הגמרא לא עונה את התשובות האלה?
ודאי שהיא עונה.
למעשה העולם הוא...
למה היא לא מדברת על הנושאים האלה? ודאי שהיא מדברת, יש לה שפה משלה להגיד את זה. למשל, המשפט הזה מעשרת פסחים, והודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. זה משפט, חז"ל מדברים בקצרה בדברים האלה. המשפט הזה אומר הכל. כשחז"ל רצו לדבר יותר בהרחבה, הם כתבו את זה בזוהר ועוד כמה ספרים כאלה. כן? ששם הם יכולים לדבר יותר בחופשיות. ספר להמון לא יכול להסביר את הדברים האלה. כן?
קפלר אמר את
היפה. מה?
קפלר אמר לדוד יונס שזה...
כן, קפלר, זה לא קפלר, זה תיכו ברא שאמר את זה. כן, ותיכו ברא גם הוא טעם. כלומר, השיטה האסטרונומית של תיכו ברא היא בסוף לא נכונה, לפי קפלר. כן? אז זה היה ניסיון ליישב בין קופרניקוס לבין תלמי. כן? זו שיטה מאוד מוזרה של עולם עם שני מוקדים, גם השמש, גם הארץ. כן? אבל... היום אנחנו יודעים שלא זה צודק ולא זה צודק. כן.
אני יודע אם הוא דוגמה מה שאמרת. אני סתם אומרים לגבי אסטרונומיה, כל דבר שקורה בעולם הזה, זה באמת, זה הרי הוכחות, יש הוכחות לזה. אני הסיבה שגם האבולוציה לא תהיה, מצד אחד ושאתה אומר ככה, לדעתך, האבולוציה לא תהיה נכונה.
אם תהיה הוכחה מדעית לתורת האבולוציה, אז היא תהיה נכונה. עכשיו, אין הוכחה גמורה, היום יש נאו דרוויניזם, יש כמה קושיות על תורת האבולוציה. לכן אני לא בא לפסוק שהיא אמת, אני לא, גם לא איש מדע. אני אומר, אם היא נכונה, אני אשמח. כן? עד רבה, זה יהיה מצוין. אנחנו עוד נראה עכשיו פסקה ברפוק שמדברת על זה, כן?
אני מבין את הקטע עם הנחש.
מה הבעיה עם הנחש?
אמרת שהוא כביכול האדם, די שיש לו
שתי זהויות. זהות נחש, זהות נפש חיה. זה בדיוק העניין. הנטייה הזאת באדם הופכת להיות החלק האפרי של הנפש שלנו, החלק שמונע מאיתנו להיות לגמרי מזדהים עם הטוב. זה החלק האפרי, כן? הכבד שבנו. כן,
רציתי לשאול,
אם
בסתרי תורה בכל המישור של סתרי תורה יש אחידות או שגם כן זה נטע?
ודאי שיש שיטות בתורת הקבלה. מה יש?
אז
אומרת ששם אין אמת אבסולוטית גם כן.
ודאי שיש אמת אבסולוטית. אבל היא מתגלת בגוונים שונים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבטילה.
גם בקבלה?
ודאי. פעם שאל רבי חיים ויטל בחלום את רבינו משה קורדוברו. מי צודק? הרי אתה כבר מת ואתה כבר ברקיע. אז אתה יודע עכשיו מי צודק, אם זה אתה או הארי. אמר לו רבי משה קורדוברו, ברקיע יש שם שתי ישיבות. יש ישיבה למטה, יש ישיבה למעלה. בישיבה של מטה לומדים גם כמוני, גם כמו הארי. בישיבה של מעלה, רק כמו הארי. בסדר? אז לא נפחד מזה, לא נבהל.
כי אז אני יכול לומר שאולי יש שיטה קבלית שמתאימה אחרת, ושיטה קבלית שמתאימה אחרת.
טוב, תלמד קבלה, אז נדון. הלאה. אז תלמד אותי. עכשיו, כאן מי שיש לו את הצילום, יסתכל במקור שבעמוד, שבצד השמאלי. זה לקוח מאורות הקודש. הרב שמה אומר, חלק מהדברים שהרב אומר כבר אמרנו. אבל ההמון לא הסכין להבין את ההתפתחות ורעיון שלם ומקיף. ולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחני. קשה להמון לקבל את הרעיון של האבולוציה. למה? לא רק כבדות שיש בהתאמה של פסוקי תורה ומאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות, מכבידה היא העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. כן? לא בגלל שזה סותר פסוק זה בתורה או איזה מדרש או איזה מאמר של רעיון. מלאכה זו נוחה היא מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים בעניינים הללו, שהם כפשונו של עולם בכל מקום. וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזרה קצרה שמקרא זה או מאמר זה הוא בכלל סדרי תורה. כן, מה זה חדש? הרבה פעמים אמרו לך דבר כזה, זה אל תבין כפשוטו, זה אל תבין כפשוטו. מה יש? שהוא נעלה מפשטו ודעתו מתיישבת, והיא מתאמת בזה לזכירת בעל המחשבה המשאר את סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מניקדם. אז מה מפריע להמון? אבל איך להתאים את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של פתאומיות ודליגה שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה והיפגשה נתה עם החטיבה החדשה של ההתפתחות ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקום בלבבות, לזה צריכה הזרחת אורה מרובה. כלומר, אני אתרגם לעברית, אומר הרב, מה שקשה להמון, ההמון רגיל לראות את האלוהי בפתאומי, בניסי. דברים התפתחותיים לא נראים להמון דברים אלוהיים. קשה להם לתפוס שהקדוש ברוך הוא עובד בהדרגה. ולכן זה לא במקרה שאלה שסולדים מתורת האבולוציה גם סולדים מן הציונות. כי הציונות גם כן בנויה על הרעיון הזה של גאולה כמעה. וזה בדיוק מה שמפריע להמון החרדי, שאיננו מסוגל לתפוס את זה שהקדוש ברוך הוא פועל בהדרגה, ושהוא גיבור בזה שהוא לא מגלה את כל כוחו בבת אחת. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, זה הגבורה שבגבורות. ריבונו של עולם כובש את יצרו מלהביא גאולה פתאומית, כדי לשתף את האדם בגאולה. כמו כן גם, הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו מלברוא את האדם בבת אחת, כדי לשתף את כל העולם הפיזיקלי בהדרגתיות הזאת, עד כדי בריאת האדם ושותפות בבריאתו. עכשיו, חלק ב', עמוד תקוף למדת או תקוף מ', משהו כזה. עכשיו, מה זה אומר? כן, הרעיון הזה. זה בא לומר, כשאני אוכל תפוח, לא, בלי לאכול תפוח. כשאני מצליח להיות מה שאני צריך להיות, מי הצליח? לפי התפיסה ההמונית, הקדוש ברוך הוא הצליח לעשות אדם ראוי לשמוע. חוץ מזה, מי עוד הצליח? אף אחד אחר. ועוד שלפי תורת האבולוציה, כשאני מצליח, אז גם הלטאות והחמורים והקופים והמבות הצליחו דרכי. היה כדאי שיהיה המפץ הגדול, אם זה הוליד בסוף את האדם. אם כן, יש פה שרשרת נפלאה שמקיפה את כל הבריאה, ודרך הצלחתו של האדם, כל ההוויה הצליחה. זה רעיון גדול. על כן, נכון, על כן הזמן מכריח להפצת הדעה, הדעה יותר רוממה, יותר רחבה ואידיאלית. אי אפשר לצורה הגסה של האמונה, אחרי אשר ירדה ירידה אחר ירידה ונתלבשה בלבושי סקים עבים מאוד, להחזיק מעמד. אי אפשר להישאר עם אמונה כל כך קטנה. אז מי יברר את הדברים האלה? צריך הרבה בירורים. אתם רואים שאני נותן לכם כבר שיעור שני וזה עוד לא לגמרי ברור. ומי זה ילביש את האמונה הטהורה, את המחלצות הראויות לה. מי ישים על ראשה אותו הצניף הטהור העולם לפי הוד מלכותה? אם לא גדולי הכישרון, חכמי לב, קדושי רגש וטהורי נפש, השתולים וחסרות השם, תלמידי חכמים המסורים להגיון תורה ועמלה. אם כן, זה מחייב אותנו ללמוד תורה. עד עכשיו, אני כל הזמן טענתי שאין קשר בין תורה לבין מדע. כמעט. אבל זה בכל זאת לא לגמרי נכון. מדוע? משום שמי שנתן את התורה הוא גם זה שברא את העולם. אמנם ההתגלות של הבורא דרך הבריאה היא שונה מההתגלות שלו דרך התורה, אבל בסופו של דבר זה אותו אחד. לכן לא ייתכן באופן מהותי שלא יהיה קשר בין תורה לבין מדע, לא על מנת לתרץ קושיות וסתירות ודברים כאלה, שזה כאמור ילדותי, אבל במובן האציל של הקשר, של 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 המובן של קשר, צריך להיות קשר. אז למה הכוונה? כן, צריך שיהיה איזשהו יחס בין תורה לבין מדע שאיננו בא רק בגלל האימות האפשרי. צריך שיהיה איזשהו קשר עליון יותר. כן. רגע, מי עשה את המפץ הגדול? וכי לא ריבונו של עולם? וכי לא הוא מנהל את הבריאה? אני לא מבין. אבל מה זה הטבע אם לא ריבונו של עולם? כן, תיאוריית המפץ הגדול לא נוקטת עמדה בשאלה הזאת. בכלל גם שום איש מדע לא יכול לנקוט עמדה בשאלה הזאת. כאן אנחנו מדברים על תפקוד, איך זה עובד. כן? אתה מזכיר לי פעם, היה איזה יהודי אחד למד בטכניון, הגיע למכון מאיר. הוא אומר, עזבתי את הטכניון כי זה היה מלא כפירה שם. אמרתי, מה הכפירה? הוא הראה לי נוסחה, הוא כתב לי נוסחה של זרימת מים בוודי שהוא למד שם. אז הוא ראה לי, אתה רואה, זה מרכיב כזה, מרכיב כזה, זה מסביר את אופן הזרימה של המים. שאלתי אותו, ומה הבעיה? הוא אומר, מה, זה לא כפירה? אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי זה הקדוש ברוך הוא מזרים את המים. אז ברוך השם הוא חזר לטכניון אחרי שדיברתי איתו. אבל מה? כולם בחוכמה עשית. אז מהי החוכמה? אז צריך לראות אם זה דרך המפץ הגדול, דרך ה-DNA, דרך התיאוריה של למרק, דרך התיאוריה של לא יודע מי. כן, מה זה משנה? אז זה הטבע, נכון, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, הוא ברא את הטבע, הוא יודע טוב מאוד איך לנהל את העניינים. תראה איזה חוכמה אדירה, שמספיק מפץ גדול אחד כדי ליצור בסוף את כדור הארץ ואת עם ישראל ואת הרב ביגון. אתה מבין? כל זה בא מנקודה אחת. זה עצום. איזה חוכמה אדירה יש כאן. איזה, אני ממש מתפעל. כן.
הבן אדם כאילו
מנסה
לתרץ פה את זה בדרכים לשמיות. ואנחנו עלינו ברמה.
לא, מה זה עלינו ברמה? וכי אתה לא חושב שכדי שבן אדם ייוולד, צריך שאיש ואישה יתחברו ואחר כך יגיעו לחדר יולדות? לא. ודאי. אז זה גשמי, לא? זה לא כפירה להגיד את זה.
בן אדם עצמו מחפש את הפירוצים שבאמת,
בן אדם שהגויים
למשל,
שאולי חלק מהם
גם
שאלה
אלוהים, אז
הם מנסים להבין לעצמם את תפיסה. אבל זה פרשנות לא מדעית. השאלה ככה, העובדות הן עובדות, איך לפרש אותם זה לא נושא של המדע. זה שאדם נולד בחדר יולדות, זאת עובדה. איך להבין את זה? אז הכופר ייתן את הפירוש שלו, המאמין ייתן את הפירוש שלו, זה בכלל לא קשור לעניין. אבל העובדות לא קשורות לשאלת האמונה והשפירה. טוב, נחזור עכשיו לנושא שלנו. אף על פי כן, פגישה בין האמונה לבין המדע, בין התורה לבין המדע, חייבת להיות בגלל ששניהם באים מאותו אלוה. וזה אנחנו רוצים לברר בדקות האלה. כן, כן.
אז אפשר
מתוך
הסתכלות על המדע, אם יש איזושהי הקבלה בין הכוונה האמונה ומה שיש עדיפים במדע,
לא, לא תמיד. כי הנתונים לא נותנים לך מגמה. זה כבר עניין של פרשנות. יש נתונים, איך לפרש אותם? איך שאתה רוצה. לא, כי זה שפה אחרת לגמרי. זה מאוד קשה למצוא הגבלות מדעיות מדויקות. אתה יכול למצוא רעיון. למשל, הרעיון האבולוציוני גם נמצא בתורה. אבל האם זה דרך האבולוציה של למרק או של דרווין, או דרך הניאו-דרוויניזם? זה התורה לא אמרה לך. כן? זה רעיון כללי מדי כדי להיכנס לפרטי פרטים. כן, כן, גם זה, אני אומר. רעיונות בהתפתחות של המתמטיקה נמצאים גם אצלנו. אבל לאו דווקא כמכריעים שזה כך. טוב, מהי הפגישה בין התורה לבין המדע? יש בהתפתחות המדעית רעיון חשוב מאוד איך מבררים אם דברים הם נכונים או לא. אחד מן הקריטריונים שמבררים אם תיאוריה היא אמת או לא זאת האחידות. אני אסביר. אם יש לי 30 תופעות שאני רוצה להסביר אותן, 20 תופעות הצלחתי להסביר לפי תיאוריה א' ו-10 הנותרות לפי תיאוריה ב'. טוב, זה נחמד, אבל אם מישהו יבוא עם תיאוריה שמסבירה את כל 30 התופעות בבת אחת, אני אעדיף את התופעה המאחדת על פני את התיאוריה המאחדת על פני שתי תיאוריות שלא מסבירות את הכל. כלומר, האחידות היא קריטריון של אמת בחקירה המדעית. פעם מישהו שאל את איינשטיין, איך אתה יודע שיש אחידות במציאות? אומר, זאת אמונה. אבל על יסוד האמונה הזאת, המדע מתפתח. כמו כן גם, מנסים יותר ויותר לאחד תחומים. למשל, בפיזיקה, לא הצליחו עד עצם היום הזה למצוא נוסחה מאחדת לכל התופעות הפיזיקליות, אבל לא רחוקים מזה. כן? מה זה נקרא החיפוש של תורת השדה המאוחד. עוד לא הגיעו לזה, כן? לאחד את השדה האלקטרומגנטי עם הגרעינים, אבל לאט לאט יגיעו לזה. אבל נגיד שימצאו יום אחד נוסחה מאחדת לכל התופעות הפיזיקליות. אבל עכשיו צריך נוסחה מאחדת לכל התופעות האומנותיות, וגם לכל חוקי ההיסטוריה, ולכל חוקי הסוציולוגיה, וגם לכל חוקי הכימיה, וגם לכל חוקי הביולוגיה. כן? ואחר כך, אחרי שימצאו נוסחאות מאחדות לכל תחום, נצטרך למצוא נוסחה מאחדת לכל הנוסחאות. האם יש דבר כזה? לפי תורת משה יש דבר כזה. כן? לנו יש נוסחה מאחדת, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. כלומר, אנחנו מסבירים את הכל כנובע מרצון אחד כללי. אבל זאת אמונה. עדיין אין לנו ברור במציאות המסביר איך זה. אנחנו יודעים את זה על פי האמונה. המדע הולך וחושף את האחדות הזאת. וזה כאן מה שאומר הרב קוק, אני קורא למי שיש לו את הדפים, זה לקוח מאורות הקודש, כרך א', פרק ו', כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולם של התוהו והבוהו, כשכל התנועות שהוות ושנתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו. אתם רואים מה שהרב רואה במדע, שא' אנחנו מדייקים בתוהו ובוהו, ב' אנחנו רואים איך שמההתחלה כבר הסוף כתוב, כן? איך שמהמפץ הגדול כבר כתובה האפשרות שיהיה עם ישראל וארץ ישראל. כשזה קורה, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרוחות רבים.
אפשר בעצם להגיד, הבנתי נכון, שבואי שלא היה עם ישראל שמחתו לגלות לכל עולם ששמע ישראל השם אלוקים לשם אחד, בעולם היה רק עולם של מדע, אז באיזשהו שלב הוא היה מגיע להכרה הזאת בדרך מדעית?
ייתכן, אבל ייתכן שגם לא היה מגיע בכלל, כי הרעיון הזה שיש אחדות בבריאה והרעיון הזה שקידם את המדע הוא רעיון שמקורו בישראל. אלמלא הידיעה הזאת, ייתכן שהמדע לא היה מפתח את האינטואיציה הזאת, על כל פנים. ייתכן שכן, ייתכן שלא. זה מחלוקת ראשונים. רבנו סעדיה גאון אומר שגם בלי תורה, בני אדם היו מגיעים בסוף לתורה. אבל זה לוקח כמה אלפי שנים וזה חבל על הזמן. כן? כן.
אפשר לומר שבעצם אפשר לחשב את בית המשיח על פי ההתרחבות של המדע בעולם.
למה?
ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
כן, זה מקביל, ודאי. כן? לכן הזוהר אומר שבזמן שיתפתח המדע גם תהיה גאולת ישראל. כן? זוכר, למדנו את זה שבוע שעבר. כן. כן, זה ניסיון חדש ומעניין. נראה לאן זה יוביל. כן, איתך. של האחידות. מה?
כל זה
נצא להציג את ה... אי ידיעה כן, זאת אומרת, כדרך הידיעה. כן, כלומר, מכניסים פה מרכיב נוסף. כן, ייתכן. כן, זה דווקא נפלא התורה הזאת, אבל זה עדיין רק בחיתולים. נראה מה יהיה עם זה. כן. כן, מי שעוסק במדע מגלה את עולמו של הקדוש ברוך הוא, לא מצד התורה, לא מצד מה שיש לתורה לומר על זה, אלא מצד תפקוד העולם.
זה גם חשוב,
זה גם חשוב. אגב, זה גמרא מפורשת במסכת שבת, כל מי שיכול לחשב תקופות ומזלות ולא מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. לא, לא לתורה, לאחדות שבבריאה. זאת אומרת, לא, התורה גילתה דרך האמונה שישנה אחדות בבריאה, אבל האחדות הזאת לא גלויה לפנינו. המדע הולך ומגלה את
זה.
כן, אבל יש קשר בין העולם הבהמי לעולם הנשמתי. בסופו של דבר זה אותו בורא עשה את הכל. זה דבר כן שהמדע הולך ומגלה אותו. טוב, יש כמובן תחומים רבים שיכולנו לעשות בהם ולא עסקנו דרך הלימוד הזה, אבל אני חושב שבשלב הזה שני שיעורים בנושא אמונה ומדע, זה בשלב הזה מספיק.